אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, שבשכר מבית קורבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות, ואמר רבי יוסי ורבי חנינה, רות בת בנו של עגלון מלך מואב הייתה. כך כתוב כאן. אז השחייה את הממבט קורבנות האלה שהוא הקריב, זה לא שלא לשמע בלבד, זה לא רק שלא לשמע, זה היה לשם לעקור את עם ישראל מהשורש. זה היה בפירוש לשמע, לעקור את עם ישראל מהשורש, כדי כל מה שהוא עשה, כמו שמפורש בתורה, את זה הוא עשה, ולזה הוא התכוון, וזאת הייתה פעולה, וזאת הייתה הכוונה. ומה שהוא זכה זה שיצאה ממנו רות, שהיא זאת שהייתה אמא של מלכות, והיא הביאה לעולם, היא זאת שהביאה לעולם את המלך המשיח, שעליו נאמר עליו, ומי שאמר את זה, זה אמר בלק בלעם שבלק הביא אותו. אז עליו נאמר, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. זה מין שלא לשמע שמביא לשמע בצורה מאוד מאוד, זה מאוד מוזר. דבר דומה לזה באותה גמרא, הגמרא ממשיכה במסכת סוטה בדף מ"ז, הגמרא ממשיכה, אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות ואף על פי שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רות, שיצא ממנה שלמה, שכתוב בו 1,000 עולות יעלה שלמה. כך כתוב. קודם לכן כתוב בגמרא, בשביל 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב, הובקעו מישראל 42 ילדים. הסיפור עם אותם 42 ילדים זה מעשה שהיה עם אלישע, שהילדים, כמו שכתוב, ויעל משם, הגמרא אומרת, הגמרא מביאה פה בקשר למצוות לוויה, ועוד. אז הגמרא אומרת שאלמלא ליווהו אנשי יריחו לאלישע, לא גירה דובים לתינוקות, שנאמר ויער משם בית אל, והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו ויאמרו לו, עלה כריח, עלה כריח. אמרו לו, עלה שיקרחת עלינו את המקום. ואותם נערים היו מנוערים מן המצוות, קטנים שהיו מקטני המנה. בהמשך כתוב בגמרא, ואיפן אחריו, זה הפסוק, ויראם ויקללם בשם השם. מה ראה? מה הוא ראה בהם? מה רב ראה ממש? כי דתניא רבי שמעון וגם לי אל אומר, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או עוני. ועוד הגמרא מסיימת שהוא ראה שלא הייתה בהם שום לחלוכית של מצווה, לא בהם ולא בזרעם עד סוף כל הדורות. מה שקרה, הוא נתן בהם את עיניו וכילל אותם בשם השם. ועל זה כתוב, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם 42 ילדים. ועל זה הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי חנינה, בשביל 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב, הובקעו מישראל 42 ילדים. זה כבר ממש מוזר. אותם 42 ילדים שהתקלסו באלישה וכינו אותו בשמות, שלדעתם זה היה, כן, זה היה גנאי. אז אותה ראייה שהוא נתן בהם, אותו מבט שהוא נתן בהם, ומכוח זה הוא קילל אותם בשם השם. אז כתוב שהדבר הזה, הדבר הזה, זה בשכר, זה מכוח אותם 42 קורבנות שהקריב בלק. מכוח אותם 42 קורבנות שהקריב בלק, מכוח זה, אז אלישע קילל אותם בשם השם, ונתקללו מישראל 42 ילדים. כל זה משונה מאוד, כל זה צריך ביאור. ההבנה, מה שצריך להבין כאן, אנחנו בעצם, כלל ישראל צריך להיות מופקע מכללה. אנחנו בניו של אברהם שנאמר עליו והיה ברכה. זאת אומרת, פירוש והיה ברכה, זה נקרא שהברכה חלה בו, הברכה היא איתו, הוא והברכה אחד, והיה ברכה. וכשאנחנו מזרעו, אז גם אנחנו, והיה ברכה, גם אנחנו מבורכים. אנחנו לא מבורכים, אנחנו הברכה. מה שהכניס אותנו לכללה, מה ששם אותנו בתוך מערכת של כללה, זה היה בלעם. בלק, בלעם, שניהם ביחד. הצירוף של שניהם. זה הביא עלינו את אותה מציאות שנקראת כללה. הדבר הזה, זה לא שייך אלינו. אנחנו נקיים מזה, רחוקים מזה, אנחנו לא שייכים לזה. קרה כאן משהו נורא, משהו גדול. הגמרא אומרת, שכביכול, בורא העולם שינה את ההנהגה. מי ויודע דעת עליון, מה שנאמר על בלעם, שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. והיינו דכאמר להו נביא. זאת ההפטרה, הפטרה של שבת, הפטרה של פרשת בלק. זה הנבואה של מיכה. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, עמי, ראו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי עליכם כל אותם הימים, שאם כעסתי עליכם לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. שונאיהם של ישראל זה כינוי. והיינו דכאמר לבלעם לבלק, מה אקוב לא כבוקל, ומה אזעום לא זעם השם. אין לי למה להצטרף. כוחו של בלעם היה, שהוא היה מצטרף לאותה מציאות, נראה עוד מעט, תנסה להבין את זה. אותה מציאות שהיא הבסיס של כללה בעולם. לא היה לו הוא לא מצא אותו דבר שהוא שורש כוחו של בלעה. אז הדבר הזה נעלם ממנו. זה לא היה באותם ימים. זה לא היה קיים. אז כך, אנחנו צריכים קצת לנסות להבין מה העניין הזה, מה קורה פה, במה יסקינה. אבל על כל פנים, פירוש דברי הגמרא, שאותם מבית קורבנות שהקריב בלק, הם היו הסיבה לאותה כללה שפעלה על אותם ילדים מנוערים, שאליש יכול היה לקלל אותם בשם השם, והדובים, כן, הדובים קיימו את הכללה. הדבר הזה קרה מכוח הקורבנות שבלק הקריב. זאת אומרת, אלמלא אותו עניין, אלמלא המפגש, היחד, הצירוף של בלק ובלעם, אז לא הייתה אפשרית חלות של כללה בישראל. אי אפשר היה בשום פנים ואופן להכיל בחטא, להכיל כללה על אחד מישראל. אנחנו צאצאים של והיה ברכה. אנחנו בניו של אברהם אבינו. אנחנו שייכים לברכה ולא שייכים לכללה. הכללה היא לא שלנו, היא לא שייכת לנו. אין עלינו כללה. הכללה הגיע משם, הגיע מבלעם. זאת אומרת, יש מקור מיוחד, מקור לכללה. לכאורה, כן, הרי הקדוש ברוך הוא הפך את הכללה לברכה. אין, הכללה הרי לא, כללה לא, הוא לא קילל סוף סוף. הוא הרי ברך. מה שכתוב לפנינו, זה הכל ברכות. אבל, וכאן המקום, כאן, את הנקודה הזאת אנחנו צריכים להבהיר. בפסוק כתוב, הגמרא הרי אומרת, הגמרא בפרק חלק, בסנהדרין, בדף קד, כתוב בגמרא, כולם חזרו לכללה. כל אותם ברכות שהן כתובות לפנינו, ומה שכתוב לפנינו זה ההפך ממה שהוא רצה להגיד. אז כל מה שכתוב לפנינו התהפך למה שהוא רצה להגיד. כולם חזרו לכללה, חוץ, כתוב בגמרא, מדבר אחד, חוץ מברכה אחת. זאת הברכה של מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. הברכה הזאת נשארה ברכה, והיא הברכה שלה. רק שם, כן, נמצאת הברכה שלה. יסוד הדבר הוא, בפסוק כתוב, ויהפוך, כתוב, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. כך כתוב בפסוק. זאת אומרת, צריך סיבה, צריך למצוא סיבה. זאת הייתה הסיבה שבגללה, אז כביכול בורא העולם הפך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אחרי אותה עיצה שבלעם יעץ לבלק, להכשיל את ישראל בדבר, וכמו שחזל אומרים, אלוקיהם של אלו שונא זימה. העניין בזה היה, משום שבלעם ידע היטב, שאהבך השם אלוקיך, הוא סיבה להיפוך הכללה לברכה. אז לכן הוא יעץ לו, תעשה דבר שכביכול בורא העולם שונא. תכשיל אותם בדבר, תצרף אליהם דבר שבורא העולם שונא אותו. וכשיתבטל האהבך השם אלוקיך, אז יתבטל ההיפוך הכללה לברכה. זאת אומרת, וכך היה מעשה. כך היה מעשה. זאת אומרת, אותה כללה שבלעם קילל, ננסה עוד מעט להבין מה העניין בזה. אבל אותה כללה שבלעם קילל, הכללה הזאת היא נתהפכה להיות ברכה רק מכוח כי היפך השם אלוקיך. לכן כשנכשלנו, והכישלון הזה הכישלון של אמת, זה כישלון שאנחנו חיים איתו עד עצם היום הזה, שבט שמעון, אותו שבט של זמרי, שזמרי היה ראש, נשיא בית אב לשמעוני, אותו שבט לא זכה לברכה, בזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. לשבט שמעון אין שם ברכה. והטעם הוא, כמו שכתוב בחז"ל, הטעם הוא משום ששבט שמעון השאיר את הכללה בישראל. האפשרות של כללה בנו, היא נמצאת בנו משבט שמעון. ולכן שמעון לא נתברך על ידי משה רבינו. והחיסרון הזה הוא, זאת נקודת החיסרון שנמצאת בנו. כל שבט הוא חלק מכל אחד ואחד מאיתנו. נקודת החיסרון שנמצאת בנו, שבגללה יכולה לחול עלינו כללה חלילה. כולם חזרו לכללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. ושוב, אותה סיבה. על בתי כנסיות ובתי מדרשות כתוב אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. אלה המקומות שבהם מתקיים כי אהבך השם אלוקיך. חוץ מזה, אז אנחנו עדיין טמאים באותה טומאה שהיא נקראת טומאת בנות מואב. היינו באותה פחיתות שנאמר עליה אלוקיהם של אלו שונא זימה. באופן שמדובר פה על 42 ילדים מנוערים מכל, שאין בהם לחלוחית, ועד כדי כך אין בהם לחלוחית שאלישע הנביא נתן בהם את עיניו והסתכל וראה את כל מה שעתיד לצאת מהם עד סוף כל הדורות. אז הוא ראה שכל זה הכל ריק. שום לחלוחית לא תהיה שם. אז הוא עקר אותם מהשורש, הוא קילל אותם. אבל העובדה שכללה יכלה לחול אפילו על כאלה, אז הכללה הזאת חלה רק בגלל אותם ממבט קורבנות שהקריב בלק. אותם ממבט קורבנות שהקריב בלק היו אלו שהביאו את הכללה של בלעם. היינו את הכללה שנתהפכה לברכה רק מכוח היפך השם אלוקיך. אנחנו רוצים לנסות להבין מה העניין, מה פשר כללה ומה העניין של אותו רגע שכביכול הקדוש ברוך הוא כועס, או כלשון הכתוב זועם. וכל מי שמתחבר לאותו רגע, כל מי שיודע את אותו רגע, הוא מתחבר לאותו רגע, אז הוא יכול לקלל. משם אפשר להמשיך כלל. אנחנו המשנה מעמידה את אברהם אבינו ואת בלעם כזה לעומת זה. ישנם תלמידיו של אברהם אבינו וישנם תלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו הם כן, כל הצד הנכון, הצד הטוב, ותלמידיו של בלעם הרשע הם בצד שכנגד. אז הדבר ברור הרי שהעמדה של זה לעומת זה, של אברהם לעומת בלעם, איפה? באיזה נקודה הם נפגשים? באיזה נקודה יש יחס ביניהם? אז ברור שזה הברכה וזאת הכללה. ברור. כאן מקור הברכה, מכאן יוצאת ברכה לעולם, והיה ברכה. ומכאן יוצאת כללה לעולם. כתוב בדברי הגר"א, וזה מרומז גם בחז"ל, אבל כתוב בדברי הגר"א שבלק בלעם, כשנצרף את שני המילים האלה ביחד, אז יכולים להוציא מהם בבל ועמלק. בלעם, את הבית למד של בלעם, נצרף אליו את הבית של בלק ויצא לנו בבל. ואת העם של בלעם ואת הלמד קוף של בלק נצרף ביחד ויצא לנו עמלק. היינו, הצירוף של בלק ובלעם זהו הצירוף של שני הכוחות, מערכת המלכויות שתחילתה בבל. זאת אומרת, כל גלויות ישראל, אז תחילתם בבבל. עמלק, זאת פרשה אחרת. עמלק לא שייך למלכויות. ארבעת המלכויות שהן כתובות בפסוק השני בתורה, תוהו, בוהו, חושך, תהום, אלה הם ארבעת המלכויות. זה בבל, פרס ומדי, יוון, ומלכות אדום שאנחנו, כן, עד עצם היום הזה נמצאים תחתיה. זאת מערכת אחת. מערכת המלכויות זאת מערכת אחת. אלו הם אלו שלקחו את המלכות מישראל, הגלו אותנו. אנחנו נמצאים. אלה שלמעשה הם סילקו אותנו מהמלכות, מן הארץ. הגלו אותנו, שמו אותנו בגלות. עמלק, עניינם של עמלק זה לעקור אותנו מן השורש. עמלק לא באו לסלק אותנו מן הארץ. עמלק באו לסלק אותנו מן העולם. עמלק רוצים לעקור אותנו, כן, כמו אותו נציג ש, כן, להשמיד, להרוג ולאבד. ואת כולם כאחד, זאת אומרת, כולם יחד כאחד, כולם. זה נקרא לעקור מן השורש, לקחת את הכל ולעקור מן השורש. זה רצונו של עמלק. אם נבוא לבדוק, הם היו שני בני אדם. בלק ובלעם היו שני בני אדם. שני בני אדם שונים זה מזה. אז בלק, כמו שמשתמע מהפסוקים, התכוון שלסלק אותם, לסלק אותם מן הארץ. הם בלק חשש, ולכן הוא הזמין את בלעם. הוא חשש ש... פשוט יגרשו אותו, יקחו את ארצו ויסלקו אותו מן הארץ. אז הוא רצה רק שבני ישראל לא יהיו פה, שיהיו בכל מקום אחר בעולם, זה לא אכפת לו בכלל. אבל הכללה של בלעם לא לזה מתכוונת. הכללה של בלעם התכוונה, היינו, בלק מייצג פה יותר את בבל וההמשך, ובלעם מייצג פה את עמלק וההמשך. כך זה נראה מתוך כך נראה מהפסוקים, כך נראה מהפרשה. אלו הם דברי בלעם, כמו שחזל מבארים, אנחנו מברכותיו של אותו רשע אתה יודע מה היה בליבו. אז הברכות הן כולן ברכות של קיום, וקיום איתן וקיום חזק. כשאנחנו ניקח את הברכות ונהפוך אותה, אז אנחנו נמצא עקירה מן השורש. חז"ל אומרים, כי מראש צורים הראינו, על הפסוק, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. מראש צורים, המילה צור פירושה מקור. מקור, והמקור הוא תמיד שם נמצא עיקר הכוח, עיקר כוחו של דבר נמצא במקור. שם נמצא מקור, צור, לכן צור זה כוח, צור זה עוצמה. כביכול בורא העולם נקרא צור ישראל. הרמב״ם מקדיש לזה פרק במורה נבוכים, שלם, לבאר שפירוש המילה צור זה מקור. והמקור הוא, כן, המקור הוא מקור, אבל גם מקור הכוח. העוצמה באה משם. לכן צור זה דבר חזק. כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו. אז אומרים חז"ל, פירוש הדבר, הוא רצה להגיע למקור כדי לעקור אותנו מן השורש. וכשהוא הגיע לשם, אז שם הוא מצא שהדבר הזה לא ניתן להזזה. זה דברים מפורשים, זה מפורש בדברי חז"ל. זה כמעט מפורש בפסוק, אבל זה מפורש להדיע בדברי חז"ל. הוא ראה שהם כל כך עיקר, כל כך מושרש, כל כך איתן, שזה לא בר הסרה. לא, לא, זה לא רק, אי אפשר להזיז את זה. ובכן, בלעם היה זה שרצה פשוט לעקור אותנו מן השורש. וזה היה כל כך נורא עד שהקדוש ברוך הוא משתבח ומבקש ממנו, מבקש מאיתנו, שנזכור את חסדיו. עמי, זכור נא, שלא כעסתי בכל אותם ימים, שאלמלא כעסתי, לא היה משתייר חלילה מכם, מאיתנו. רחמנא יצילנו, חלילה. לא היה נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. זאת אומרת, הכוח לקלל הוא כוח שהוא כל כך מושרש, כל כך גבוה, שצריך היה לעשות עיצות, כביכול, בורא העולם. מה הבעיה? מה? למה? למה מתרגשים מזה כל כך? יקללו הימה ואתה תברך. למי זה מפריע שהוא יקלל? במה הוא פוגע? איפה מונחת הפגיעה הזאת של הכללה? מה זה? מה זה? ועוד פעם, לא די בזה, אלא שאותה פגיעה, אותה פגיעה, פגיעתה רעה, והיא קיימת איתנו עד עצם היום הזה. רק מכוח פגיעתו שלו, כמו שמבואר בגמרא. רק מכוח הפגיעה הזאת אפשר היה לקלל אפילו את אותם נערים. ומכוח אותה פגיעה, אז אין לך יום, כמו שכתוב במשנה, בסוף מסכת סוטה. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. אנחנו נמצאים בתוך דינמיקה של כללה. כמו שהברכה מתברכת והולכת, אז הכללה מתקללת והולכת. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. וכל זה מכוח אותה פעולה של אותו אדם. מי כולה היי? וצריך היה להפוך את זה מכללה לברכה, וצריך סיבות להפיכה, וכשהסיבות יורדות, אז ההפיכה, כן, ההפיכה, הדבר חוזר ומתהפך למצבו הקודם. דהיינו, זה למצבו הטבעי. הדברים היו בעצם כללה. רק בא מישהו והיפך אותם. אבל הדברים עומדים הפוך. לעמוד הפוך זה דבר לא טבעי. צריך סיבות לזה. ברגע שהסיבה יורדת, אז הדבר מתהפך למצבו הטבעי. ומצבו הטבעי היה כללה ולא ברכה. אז כלל ישראל, התורה, העליונים והתחתונים עומדים רועדים מפחד, מהכללה של מישהו, של אדם. אדם פחות. אדם פחות. אדם תמה מתומה. אדם ש... מה המקור של הכוח הזה? מה המקור של העוצמה הזו? מה קורה פה? ושוב, כמו שאמרנו, אנחנו הרי מזה סובלים עד עצם היום הזה. זה מה שכתוב במשנה, על כל הירידות שלנו. והמשנה מסיימת, ואין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. זאת אומרת, כך אנחנו מדרדרים והולכים. מדחי אל דחי, מכללה לכללה, מכללה לכללה. הכל מכוח זה. כתוב בגמרא, כל זועם בכל יום, בכל יום. וכמה זה אמור רגע? וכמה רגע? כממרי. זאת אומרת, משך הזמן שצריך כדי להוציא מהפה את המילה רגע. כממרי. זה משך הזמן שכביכול בורא העולם כועס בכל יום. כועס זועם. וזה מין זעם כזה שיכול להביא מוות. יכול להביא חורבן. יכול להרוס את העולם. וזה קורה רגע, וזה חייב להיות רגע בכל יום. אז להבין. כתוב, ידוע. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. צריך להבין, אנחנו מדברים פה על בורא העולם. כל מה שמתחילה עלה במחשבה, וכל מה שקרה אחר כך, הכל, כביכול, בורא העולם כולו מציאות. כולו, בפועל, מציאות קיימת. המתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זאת מציאות קיימת. ראה שאין העולם מתקיים, גם זאת מציאות קיימת. עמד ושיתף עם מידת הרחמים, כמובן, זאת המציאות שאנחנו חיים בה. אבל כל הדברים הם כולם מציאויות. באופן, ישנה מציאות בעולם שנקראת מידת הדין, כוללת בתוכה את הרעה שאין העולם מתקיים. מתוך זה שמידת הדין היא אין העולם מתקיים, לכן היא לא נמשכת. היא נמצאת, אבל היא לא הנהגה. אין לה המשך. משום שאם היא תמשיך, אז אין העולם מתקיים. אז עצם מציאותה נמצאת, כי כך עלה במחשבה. אז היא קיימת, אותה מידת הדין. אבל היא לא הנהגה שאפשר להמשיך איתה. משום שכל המשך, כל המשך הוא אין העולם מתקיים. אבל אין העולם מתקיים רק אם זה ימשיך. עצם מציאות המידת הדין הזאת לא סותר את קיום העולם. לכן מה שיוצא מזה זה בהכרח. כל יום, הרי כביכול בורא העולם מחדש בכל יום מעשה בראשית. כל יום זאת מציאות חדשה. אז כל יום מתחדש העלה במחשבה לברוא במידת הדין, ומידת הדין נמצאת, אבל אין לה משך, אין לה המשך. היא לא הנהגה, כי כהנהגה, אז היא אין העולם מתקיים. באופן שהדבר קיים, אבל הוא לא נמשך. זה נקרא כמה זעמו רגע, ויותר מזה הוא לא יכול להיות. אם הוא יהיה יותר מזה, כן, להמשיך אי אפשר עם זה, כי אין העולם מתקיים. מכאן יוצא מציאות קיימת, היינו עצם הדבר קיים והוא חייב להיות כל יום, משום שכל יום כביכול בורא העולם מחדש את העולם. ולברוא, אז עלה במחשבה לברוא במידת הדין. אבל ההנהגה היא רחמים. הפשרה בין שני הדברים, הדבר הזה קיים, אבל הוא לא נמשך. המציאות קיימת ולא נמשכת. ההמשך הוא כולו רחמים. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים את דברי המהר"ל. רחמים נושאים בתוכם את המחר. זה הסוד שהרחם נקראת רחם, משום שהיא נושאת בתוכה את המחר. שלושת האפשרויות: רחם, מחר וחרם. חרם זה נקרא ביטול המחר, רחם זה נקרא הבאת המחר, להביא לקראת המחר. רחמים מביאים, נותנים עתיד. חרם מחסל עתיד. חרם קוטע עתיד. חרם לא נותן שיבוא עתיד. למי שמבין, מי שמסוגל לשמוע, מי שמסוגל להבין רמז, איפה נפסקה הנבואה? איפה הדיבור האחרון של הנביא האחרון? הדיבור האחרון של הנביא האחרון נבואה מנבאה עתיד. נבואה שמה אותנו כעת, מצרפת אלינו, אל הכעת, אל ההווה שלנו. הנבואה מצרפת את העתיד. נביא מספר מה יהיה. כשהנבואה גומרת לדבר, אז המילה האחרונה זה, פן אבוא והכיתי את כל הארץ, חרם. זאת המילה האחרונה. אנחנו לא מסיימים בזה, אנחנו חוזרים על פסוק אחד לפני האחרון. הפסוק שלפני האחרון זה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אבל המילים האחרונות שהנביא האחרון אמר, וכאן נפסקה הנבואה. להבין, הנבואה היא הפתיחה של העתיד בהווה שלנו. כשהנבואה נגמרת, זה חרם. אין לנו מחר. כשהייתה נבואה ידענו מה יהיה מחר. המחר הצטרף אל היום שלנו. היום אנחנו גם מצרפים לעצמנו את המחר, כי אנחנו בטוחים שנהיה. אבל זה דמיון. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד דקה. כאן נפסק את הנבואה. עמד ושיתף עמו מידת הרחמים, היינו יחד עם אותו דין של אין העולם מתקיים. אז כביכול בורא העולם שיתף את מידת הרחמים שנותנת עתיד. נותנת עתיד. מידת הרחמים היא סוד העתיד. ישנם בני אדם, ישנם בני אדם בעולם שבעומק, זאת אומרת המציאות האמיתית שלהם היא אך ורק הווה. הווה שמצורף אליו עבר. אבל להבין, כשאנחנו מדברים על עתיד, אז אנחנו מדברים לא על הווה נמשך, אנחנו מדברים על עתיד. הווה נמשך פירושו, כמו שאתמול היה וזה הגיע להיום, אז כך מחר יהיה, היום יהיה מחר אתמול, והוא יהיה היום של מחר. היום הוא מחר, מחר הוא היום. אבל זה לא נקרא מחר, זה לא נקרא, זה לא מימד של עתיד, זה לא נקרא עתיד. העתיד נמצא במידת הרחמים, שם נמצא העתיד. העתיד נמצא ב... העתיד הוא עתיד אמיתי. עוד פעם, העתיד הוא לא ההווה של עוד רגע. העתיד הוא עתיד, זה משהו אחר. התודעה שלנו חיה, הווה נמשך. הווה מתמשך. הווה זורם. אבל הוא כל הזמן הווה. כל הזמן הווה. כשאנחנו חיים את המחר, אז אנחנו חיים את היום שמחר נקרא לו היום. אנחנו לא. בשבילנו זה לא עתיד. זה לא. אין לנו את המימד הזה בכלל. אנחנו אומרים השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אז כשאני אומר היום השם מלך אני מתכוון כעת, וכשאני אומר השם מלך אני מתכוון לפני שעה, וכשאני אומר השם ימלוך אני מתכוון לשעה הבאה. זאת שטות, זאת שטות. זה נקרא פשוט, זה נקרא לא להבין את הפירוש המילים. כל זה, זאת אומרת, מה שאני קורא אתמול, היום, מחר, כל זה כלול בהשם מלך. מלך זה מימד אחר. זה מימד של עבר שהוא תמיד היה עבר. זאת אומרת, זה שתמיד השורש שממנו הכל יצא. זה מה שנקרא מלך. היה, היה. וכשאני אומר ימלוך, אז אני לא מתכוון לעוד חצי שעה. שאני אהפוך את הימלוך הזה למלך. אז זה לא ימלוך. זה, יש עוד כמה דקות, זה יפסיק להיות ימלוך. אני מתכוון פשוט לפירוש המילים. עתיד זה משהו אחר. עתיד זה משהו אחר. עתיד זה... זה מציאות אחרת. זאת מציאות שהיא לא בשום פנים ואופן, בשום צד, היא לא המשך של היום. היא לא הווה נמשך. כל הווה נמשך, התקווה שלנו לעתיד זה שההיום, ההיום הזה, נוכל להגיד אותו גם מחר וגם מחרתיים. זה בשבילנו עתיד. עתיד זה נקרא שאנחנו נגיע להגיד היום ועוד המון ימים. יהיו לנו המון היומים שנוכל להגיד אותם עוד ועוד ועוד. זה בשבילנו עתיד. אנחנו לא מתכוונים, זה לא העתיד שהתורה מדברת עליו. זה לא הימלוך שהפסוק מדבר עליו. אברהם אבינו הביא לעולם עתיד. אברהם אבינו הכניס לעולם את העתיד. אברהם אבינו היה אדם שהיה מופקע מלהיות הווה נמשך. אם הוא היה ממשיך הווה, אז לא היה יוצא ממנו שום דבר. פרידה זו הכרה היא, כמו שאמרו כל דור הפלגה. פרידה זו הכרה היא, פרידה זו היא בלי עתיד. עתיד, במובן שלהם. בדיוק. הקדוש ברוך הוא לקח את אותו אדם שהוא היה בלי עתיד, במובן הפשוט. כן? בלי הווה נמשך. הווה נמשך זה הכוונה אבדון. ובידיו הקדוש ברוך הוא מסר את כל העתיד. הברכה הגדולה של העולם, הברכה האמיתית, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו, פרו ורבו. וכל דבר ודבר בעולם צריך להתווסף, להתרבות, להתברך. כאן נמצא המימד של העתיד. אני רוצה להתרכז בנקודת במקום שבו הברכה והקללה, כן, שורש, זאת אומרת, באותה צומת, שמשם נפרדות הדרכים. הפסוק כתוב, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. לפני מלוך מלך בבני ישראל. ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלע בן באור, וימות בלע. וימלוך תחתיו, וימות. וימלוך תחתיו, וימות. המלאכים הווה, אשר מלכו עבר. וימלוך, וימות. כשהוא רצה את העתיד, כשהם רצו את העתיד לקחת, שם הם מתו. המלאכים אשר מלכו, זה יש להם. כשביקשו את העתיד וימלוך, אז הם מתו. זאת אומרת, וימלוך אין להם. הראשון שבהם, בכל המלאכים האלה, קוראים לו במקרה, כן. במקרה, קוראים לו בלע בן באור. לפני מלוך מלך לבני ישראל, קוראים לו בלע פשוט. הגמרא אומרת בפרק חלק. למה נקרא שמו בלעם שבלע עם? לפני מלוך מלך לבני ישראל, עדיין לא היה עם. שמו בלע. הוא רק בלע, הוא רק יודע לבלוע, אבל את העם עוד אין לו. אז לפני מלוך מלך לבני ישראל, קוראים לו בלע. אבל יש כאן מישהו שהוא מייצג את ה... הוא הראשון של וימלוך וימות. הוא הראשון. שוב. אני חוזר ואומר, להבין, הברכה לא נמצאת בדרך ממילא. הברכה חלה רק. כאן נמצאת הברכה. הברכה נמצאת בעובדה, אנחנו קיבלנו, חלה עלינו ברכה, פירוש. חל עלינו העתיד. המימד של העתיד נהיה חלק מאיתנו, או יותר נכון, אנחנו נהיינו חלק ממנו. זאת הברכה. הכללה היא נטילת העתיד. כשלוקחים ממישהו את העתיד, זאת הכללה. העתיד שהוא הברכה, זהו העתיד האמיתי. העתיד הזה, שעושה את ההווה, עתיד כזה, כמו שאמרנו, שהעתיד בשביל... כל מי שחי בצורה כזאת, שהעתיד בשבילו היא לא מימד נוסף. זה לא עתיד. אלא זה הווה נמשך. הווה נמשך, זה היום. אין כאן עתיד. עתיד זה הכוונה. בשבילנו, מה שנקרא עתיד, זה העולם הבא. זה העולם של העליות, הלא פוסקות. המשך של, זה נקרא עתיד. כל עתיד שהוא המשך של מה שאנחנו עושים היום, זה פשוט, זה נקרא להיצמד להווה. זה נקרא כל מי שחי בצורה כזאת, אז הוא בעצם, בעומק הדברים, הוא מתאבד. אנחנו בעצמנו לוקחים מעצמנו את העתיד. מה שאני רוצה לומר, נגיד את זה במילים יותר מפורשות, אולי לא יפה להגיד את זה, אבל מי שמביא עלינו את הכללה זה אנחנו בעצמנו. אנחנו פשוט לא צריכים שמישהו יבוא ויקלל אותנו מבחוץ. אנחנו עושים את זה לבד, ובהצלחה. מי שחי בתוך מערכת כזאת שהיא נקראת עתיד, אז הוא חי את החיי עולם שניטעו בתוכנו במתן תורה. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. נטע בתוכנו חיי עולם, פירוש. נתן לנו מימד נוסף של חיים, זה נקרא חיי עולם. אנחנו חיים את זה. אנחנו, בתודעה שלנו, יש לנו מין תודעה כזאת, שאנחנו הולכים לקראת עתיד שהוא חיי עולם, משהו אחר בכלל מההווה הקיים. להבין. היה אדם שקילל אותנו. אנחנו נתחיל מהסוף. נראה מה שהוא בעצם עשה לנו, זה שהוא הביא עלינו את הכללה על ידי העצה שהוא יעץ לבלק. הוא שם אותנו במצב שאנחנו, כל בר דעת מבין, זנות, רחמנא יצילנו, זנות היא הרס של העתיד, זה חורבן של העתיד. הזנות אוכלת את העתיד, לוקחת אותה להווה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. פירוש המילה בלשון הקודש של זנות, זה נקרא סטייה מהדרך. למה זה נקרא על שם זה? מדוע רק זה נקרא זנות? עבודה זרה, עריות, למה כל סטייה, למה כל עבירה שהיא צריכה להיקרא זנות? למה? הפירוש של זנות זה נקרא מי שהולך בדרך. אדם, כמו שהוא נברא, אז הדרך שלו מכוונת לעתיד. זנות זה נקרא שהוא סוטה מן הדרך. סוטה מן הדרך זה הכוונה שהוא לא נמצא בדרך. הוא לא הולך אל. הוא לא הולך לעתיד. מה עושים כשלא הולכים לעתיד? סועדים על המקום. יש הרגשה של הליכה, הרגשה של הליכה, באמת. הולכים, 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 מתייגעים, אבל עומדים במקום. אנחנו הולכים הווה, 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 זהו. מהסוף נתחיל. אותו אדם, חוץ מה שהוא כילל, שזאת פרשה בפני עצמה, אולי נראה עוד מעט אם נספיק, אבל למעשה, מה שהוא עשה לנו, מה שהוא גרם לנו, זה הוא הביא אותנו להיות בתוך מצב, שזהו המצב שהוא התוצאה של כלל. ואנחנו, נדמה לנו שאנחנו חיים חיים נורמליים, אבל אנחנו מימד העתיד נלקח מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו השלחנו אותו. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הגמרא דורשת, אחרי לבבכם זו מינות, אחרי עיניכם זו זנות. ולא תטורו, תטורו זה שוב, תטורו זנות, תטורו זה נקרא ללכת. ללכת. אל תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם אתם הולכים בדרך הזאת, אתם לא הולכים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. המינות והזנות הם אלו שהפקיעו מאיתנו את העתיד. המינות, כמובן, כן, המינות שוללת עתיד. זהו. מי שפקרו המינים ואמרו, אין עולם אלא אחד. כאן נמצאת הכפירה של המינים. מי שפקרו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. אבל כשפקרו המינים, אז מה שהם אמרו, אין עולם אלא אחד. זהו. בעולם האחד אנחנו חיים הווה נמשך. יש מציאות של המשך קיום בתוך אותה מידת דין שאומרת רעה שאין העולם מתקיים. הפירוש של רעה שאין העולם מתקיים זה העולם אין לו עתיד. זה נקרא רעה שאין העולם מתקיים. עמד ושיתף עם מידת הרחמים שהיא נותנת עתיד, כמו שאמרנו. מחר, זאת מידת הרחמים. מי שאין בו דעה, כתוב בגמרא, אסור לרחם עליו. מי שאין בו דעה, אין לו מושג מה זה מחר. דעה זה בדיוק. המושג, הכוח שמחברת את הדברים מן הקצה אל הקצה. מחברת עבר לעתיד ועתיד לעבר. האות של דעה הזאת, האות של חיבור, האות וו. האות וו זאת אות של חיבור. ודעת זה לשון חיבור, כמו שידוע. האות הזאת שהיא המיוחדת לדעת, האות וב. אז בלשון הקודש, התפקיד של האות וב זה לעשות מיהי עתיד ויהי עבר, ומהיה לעשות והיה. היה זה עבר, והיה באחרית הימים. מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. אסור לרחם עליו. אל תיתן מחר למי שישחית אותו ויעשה אותו ל... זה לא מחר, זה לא מחר, זה עוד כמה שעות זה יהיה היום, זה לא מחר. אברהם אבינו היה זה שהביא לעולם את העתיד. כל העתיד של העולם ניתן לאברהם אבינו. על כל העתידות נכרת ברית עם אברהם אבינו. העתיד נמצא אצל אברהם. העתיד הוא הברכה. אין ברכה בלי ממד של עתיד. אפילו באופן הכי פשוט, באופן הכי מעשי, פשוט. ברכה היא... הברכה היא תמיד לקראת בלתי צפוי. כל מה שכבר צפוי וכבר ידוע, זה פחות או יותר כבר נמצא. הברכה היא שהדבר יתברך ו... כל הברכות שניתנו לאברהם זה שהדברים יהיו הרבה יותר מהתפיסה. הדברים יגדלו. הקו האמיתי של מה שנקרא חיי עולם, וזה צריך תמיד לזכור, חיי עולם זה הכוונה, המשך בלי גבול, הלאה, הלאה, ועוד הלאה, ועוד הלאה, ועוד הלאה, בלי הפסק, בלי גבול. זה כל בר דעת מבין שהדבר הזה הוא לא יכול להיות הווה נמשך. זה לא ייתכן. אין לי. הדברים האלה הם כולם, כל הדברים, כל ההווה שלנו מאוד גבולי, מאוד גבולי, מאוד מצומצם, מאוד. אין לו אפשרויות של, אין לו, האפשרויות ההמשך שלו הן מוגבלות מאוד מאוד. כל מי שמשאיר אותנו בתוך הגבולות האלה, שם אותנו בתוך כללה. הכוח של אותו אדם, זה כוחו של אותו בלעם. זה כוחו של אותו בלעם. הקדוש ברוך הוא נתן בידו כוח להיות נביא לגויים. להביא לגויים את הבשורה הגדולה, את הנבואה, הנבואה. הנבואה שלנו היא מחר. כל הנביאים, לפחות נתנבאו לימות המשיח, שזה מחר. יחסית להיום זה מחר. זה לא המחר האמיתי, העולם הבא עין לא ראה את האלוקים זולתך. אנחנו אליו שואפים. אבל הנבואה שניתנה לבלעם, היא ניתנה נבואה לגויים. בלעם לקח את הנבואה הזאת, שהיא צריכה להיות המחר של הגויים, והוא קבע את המחר של העולם. הוא שם את העולם במחר שהוא הווה נמשך. הוא עקר מהעולם, עקר מהעולם. הוא היה הנביא של הגויים. הפך את המחר לחרם. זה הדבר שרצינו קצת לנגוע. הגמרא מספרת מסכת זבחים בדף קט"ז. כתוב בגמרא, בזמן שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה לישראל, אז הגמרא מספרת, כל מלכי מזרח ומערב אחזתם רעדה בהיכליהם. הזדעזעו. היה זעזוע גדול בעולם. העולם הזדעזע. נתקבצו כל מלכי מזרח ומערב אצל הנביא של הגויים. הוא יורה דעה. הוא יביא שמועה. הוא הנביא. נתקבצו כולם אצל בלעם. ואמרו לו, מה הולך? מה קורה? מה קורה? שמה מבול בא לעולם. אז הוא הרגיע אותם. שום מבול. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יביא יותר מבול. נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא לא יביא יותר מבול. הוא מדבר בשם השם. הוא נביא. הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יביא יותר מבול. הסמכות העליונה ביותר מדברת בשם השם. זהו. מפקפקים מלכי מזרח ומערב, כתוב בהמשך הגמרא, הם שאלו, אולי מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש הוא כן מביא. אנחנו מרגישים שהעולם מתמוטט, אנחנו מרגישים שזז משהו, ואנחנו מרגישים שהעולם רועד, הקיום לא ברור, משהו כאן נורא קורה. זאת אומרת, תרגו, תרגו, לא מבול של מים ולא מבול של אש. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא לא יאבד את העולם. העולם לא יובד. העולם ימשיך. אז מה קורה פה בכל זאת? אז הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לבני ישראל. מה כתוב פה? מה מלמדים אותנו? מה בלעם שצריך להיות נביא לגויים? מה הוא מלמד אותם? יש כאן מהפכה. כאן קורית מהפכה. כביכול בורא העולם נותן לעולם מימד אחר. הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם תורה. הוא מביא, מכניס לתוך העולם מימד אחר. המימד הזה מזעזע, כן? מזעזע את הקיום. אי אפשר להחזיק מעמד. העולם, המציאות משתנה, קורה פה משהו. אגב, כתוב בגמרא, וזאת האמת, למה נקרא שמו הר חורב? שירד חורבן לאומות העולם עליו. ברגע שהבריאה, המציאות, קיבלה את המימד הנוסף, והמימד הזה לא חל עליהם, אז הם נחרבו. קיום עם עתיד לקיום בלי עתיד, זה כמובן, זה קיום וזה לא קיום. קיום עם חיי עולם נטע בתוכם, ובלי זה, אז אלה קיימים ואלה נחרבו. מה שבילם עושה הוא מרגיע אותם. הוא אומר להם, לא, העולם לא יפסיק. העולם לא יחרב. מה שקורה שם, זה נוגע לעם ישראל. זה לא שייך לכם. זה נוגע לעם ישראל. אז פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. בכל זאת, התעוררה בגלל איזו רחמנות על עם ישראל, שהם... הם המסכנים צריכים לעבור את כל הדברים האלה. אבל בלעם אומר להם בפירוש, כל מה שנמצא פה ימשיך. ממה אתם פוחדים? העולם יחרב, הוא לא יחרב. הוא ימשיך. כאן זה נפרד. זה אותו בלעם שלימד את כולם. העולם ימשיך, אל דאגה. העולם ימשיך. ואותה דאגה שהם דאגו. הקדוש ברוך הוא נותן תורה ומזעזע את העולם. הקיום כאן מזדעזע. הקיום עצמו מזדעזע. יש כאן משהו, שוב. זה צריך להיות הדבר הכי משמעותי בעולם. והם חשו בזה, הרגישו. קורה כאן משהו. מה זה? אז בלעם אומר להם, לכם, אליכם זה לא שייך. כך מדבר נביא לגויים, וזה מה שהוא מנבא. זאת הנבואה שלו. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שיש היום יהיה גם מחר. זהו. כלומר, אפשר להירגע. האסון הגדול זה שאותו נביא, עשה דבר שהוא משמעותי לכל חיינו עד עצם היום הזה. מקווה שלא לעוד הרבה זמן. אבל הוא עשה דבר משמעותי, מאוד. שם אותנו בתוך מערכות, בתוך מין מציאות שהכללה שולטת בה. התורה אומרת, אני לא מתקשה מאוד להאריך בדברים האלה, אפשר היה. לא צריך להיות חכם גדול, ודאי שלא נביא, כדי לראות שהעולם של היום שאנחנו חיים בו, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו, לפעמים לא צריך לחכות אפילו יום שלם. אין לך שעה שאין כללתה מרובה מקודמותה, קודמתה. אנחנו בתוך, כמו שאמרנו, בתוך תהליך. הכללה משתלטת, אבל יש פרשה שלמה בתורה. בתורה כתוב, ראי נתתי לפניך היום, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה. ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. זאת פרשה שלמה בתורה. הקדוש ברוך הוא שם לפנינו את הברכה ואת הכללה. אנחנו צריכים לבחור בברכה. איך בוחרים בברכה? מה זה? מה זה לבחור בברכה? אלה פרשות שלימות בתורה ומדברים אלינו בשפה ברורה מאוד. ואנחנו מכניסים את עצמנו יותר ויותר. אנחנו עוטפים את עצמנו יותר ויותר. כן. בכללה. ומה שקורה היום בעולם זה שההווה משתפר מאוד. ההווה משתפר מאוד. תוחלת החיים. גדלה מאוד. גדלה מאוד. כמובן זה. בממוצע הכללי, זה לא נוגע לכל אחד ואחד לחייו. אבל הממוצע הכללי, תוחלת החיים גדלה אולי, כן, במשך 50-60 שנה האחרונות. ייתכן שתוחלת החיים גדלה ב-25 עד 30 שנה. יכול להיות. זה חסר משמעות. לא שזה חסר משמעות, אלא זה נקרא להתעמק ולהתנחל, לשבת ולהחזיק בכללה ולא להרפות ממנה. ולקוות שהיא תגדל, כן, ייתכן, יכול להיות שבעוד 20 שנה, אז תוחלת החיים תגדל בעוד 10 שנים. חלילה. החיים והמוות נתתי לפניכם, הברכה והכללה. ברכה זה משהו אחר, זה משהו אחר בכלל. זה לחיות בתודעת חיים שהם כולם לקראת עתיד. עתיד זה הכוונה, אנחנו, החיים שלנו, שאנחנו חיים אותה, תודעת החיים שלנו, כוללת בתוכה את המימד של העתיד. לשם אנחנו הולכים. כל מי שחי כך בחר בברכה. הכללה באה מתוך הרעה שאין העולם מתקיים. אבל בלעם יודע, אם הראה שאין העולם מתקיים, אז בלעם יודע שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא יותר לא יביא מבול לעולם. אז מה זה ראה שאין העולם מתקיים? ראה שאין העולם מתקיים זה הכוונה שאין לו עתיד. עד הרב, זה בדיוק מה שאני רוצה. בדיוק את זה אני רוצה. את זה אני מחפש. טוב לי כעת, טוב לי בהווה, את זה אני חי. את זה אני חי ואת זה אני רוצה. את זה אני רוצה לתמיד. דברי בלעם. כך נראית נבואה וכך נראה נביא שקיבל כוח להיות נביא לגויים. כך הוא ידריך את כולם. אנחנו עשינו אותו לנביא שלנו. וכך מסתובב לו העולם של היום. העולם של היום, שהוא העולם של בלעם. כך הוא מסתובב. כך הוא מסתובב. הדבר היחידי שמעניין אותו זה בנות מואב. הדבר היחידי, שום דבר אחר. ותוחלת החיים גרמה שאותו עניין בבנות מואב, אז הוא מסוגל לעניין גם זקנים. העולם הרי מתקדם, יש לו. אז מה שהיה פעם עניין לילדים, אז זה היום עניין לבני 60. הדבר הזה דבק, נמצא, זה נמצא בעולם, וזה מכוחו של בלעם. כולם חזרו לכללה. המקום היחידי, יש מקום אחד, מי שרוצה לצאת מהכללה, אז המקום היחידי זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. שם מתקיים כי אהבך השם אלוקיך. את זה כביכול בורא העולם אוהב. מי שנמצא באמת בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אם רוצים לדעת מה זה בתי כנסיות ובתי מדרשות, קודם כל, בתי כנסיות ובתי מדרשות זה מקומות שלשם הרעיון שנקרא בנות מואב אין לו רשות כניסה. הוא לא נמצא שם בכלל. שם הדבר הזה לא קיים. כל מקום שהדבר הזה קיים הוא לא בתי כנסיות ובתי מדרשות. הוא הוא זה כאן נמצא השורש לכל הכללות. בתי כנסיות ובתי מדרשות אלה מקומות שאין בהן לא תטורו אחרי לבבכם ולא תטורו אחרי עיניכם. זה מה שיש בהם. שם לא תרים אחרי הלב, אין שם מינות ואין שם זנות. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. כל אחד ואחד שנכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות ומביא את הדברים האלה איתו, אז הוא גם את בתי כנסיות ובתי מדרשות מצרף לכללה. פירוש בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלה מקומות שבהם עצתו של בלעם לא תופסת. אלו הם ההלכות למעשה, הדינים, הלכה למעשה, מתוך הפרשה של הברכות והכללות שאנחנו עתידים לקרוא בשבת. אלו הם ההלכות למעשה. ההלכה למעשה היא מה שכתוב בתורה, ראי נתתי לפניך, החיים והטוב, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך.